להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום האום העיניכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
יש בורא עולם, יש כוח עצום ונורא שבעצם יצר וברא ועשה את כל העוצמות הענקיות האלה, עולמות אין קץ, והוא מתייחס אליי, נכנס לי בתוך התפילה ומרגיש אותי ואני מרגיש אותו, איזה שמחה זאת. זה עיקר השבח הגדול של בורא עולם, שמתפאר דווקא בנו ולא במלאכים הגדולים והנוראים שיש לו, אלא דווקא בנו שאנחנו מקרוצי עפר, שהרחמנות היא מאוד גדולה. כל אדם יש לו עולמות עליונים שקשורים אליו, שהוא בעצם מחיה אותם, הוא בעצם מזין אותם. כל התורה הזאת, תורה ד', מדברת על הכוח העצום שיש בצדיקי הדור. אין זכות ואין יכולת בקיום לעולם בלי הצדיקים. הגמרא אומרת שבכל דור ודור יש למד בב צדיקים שרואים פני שכינה, רואים מסוף העולם ועד סופו. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מעטים, עמד ושתלם בכל דור ודור, שנאמר וצדיק יסוד עולם. בתורה הזו רבנו הקדוש מדבר על צדיק יסוד עולם, צדיק הדור, שביטל את כל הרע של ארבע יסודות, ארבעה יסודות הרעים, אש, מים, רוח ואפר. מה שבעצם מוטל על כל אחד, וזה תכלית של כל יהודי, לבטל את הכוחות הרעים שמושרשים בארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר, שקשורות לעולמות העליונים. האפר זה העצבות והעצלות, קשור לעולם העשייה, עולם הנמוך, והמים, שזה התאוות הרעות, כל סוגי התאוות, תאוות אכילה, תאוות ממון, תאוות משגל, הם יסוד המים והם קשורים לעולם היצירה. ולמעלה מזה, זה יסוד הרוח, שהוא הבחינת החי, דומם צומח, חי ומדבר, דומם זה יסוד האפר, צומח זה יסוד המים, חי זה יסוד הרוח, שזה כל ההתפארות וכוח הדיבור, דיבורים בטלים, דיבורים שהם לא לעניין. הוגעתם השם בדבריכם, גורמים יגיעה לשכינה מדיבורים שהם אסורים, מדיבורים של לשון הרע ורחילות. זה נקרא עולם הבריאה. בעולם הגבוה זה עולם האצילות, שעולם האצילות זה יסוד האש, וזה המידות הקשות ביותר שהכי קשה לתקן אותם, שזה כעס וגאווה. כעס וגאווה קשורות הכי לבן אדם. כי בשלמה אריה או נמר שיש להם מידות של עזות ומידות של כעס, אז זה עצם הטבע שלהם כזה. אין להם תפקיד לתקן את המידות האלה. אבל אנחנו יש לנו תפקיד לתקן את כל הרע. יהודה בן תמה אומר, ואז כנמר, קל כנש, רץ כצבי, כי גיבור כארי, לקחת מהחיות האלה את המידות שלהם כדי לעשות רצון אביך שבשמיים. להשתמש במידות האלה כדי לתקן את ארבעה יסודות. גם כאן, גם במשנה הזו, שרבי יהודה בן תמה, ואז כאן אמר, קל כנשר, רץ כצבי, גם בארבע חיות האלה, גם כן רמוז, כל עניין ארבעה יסודות. נראה מה אומר רבנו הקדוש, תורה ד', הוא כבר די לקראת סוף התורה, ולא ידע איש את קבורתו. עד היום הזה נאמר על משה רבנו, שאף אחד לא יודע איפה הוא קבור. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי נתבטל לגבי אין סוף. העניין שמשה רבנו לא ידע איש את קבורתו, בגלל שהוא כבר, בעצם קבורתו, בעצם מיתתו, הוא התבטל ממציאות אדם. ולא שייך בביטול כזה, לא שייך מקום. לכן אף אחד לא ידע את מקומו. הגמרא אומרת שאמר רבי חמא בר חנינא שאפילו משה רבנו בעצמו לא ידע איפה הוא קבור. לא ידע איש את קבורתו, כתוב פה את המילה איש, וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים את בני ישראל, גם כאן כתוב איש. אז יש לימוד של גזרה שווה, כאן כתוב איש, כאן כתוב איש, אפילו משה רבנו בעצמו לא ידע את מקום קבורתו. ממשיך רבנו הקדוש, וכל זה היה במותו, אבל בוודאי גם בחייו היה לו התפשטות הגשמיות. לא רק שבמותו הפך להיות מלאך, הפך להיות ביטול גמור, אלא גם בעצם חייו היה למשה רבנו התפשטות הגשמיות, והיה מדבק את עצמו באור אין סוף. אבל ההתפשטות היה בבחינת והחיות רצו ושוב. מה שכתוב במרכבת יחזקאל הנביא, עם כל המעמד הנורא שראה יחזקאל הנביא, כתוב שם והחיות רצו ושוב. העניין של רצו ושוב זה עניין של עלייה וירידה. כי המלאכים בעצם נקראים עומדים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאך נקרא עומד, אבל נשמות ישראל נקראים מהלכים. נתתי לך מהלכים, המהלכים בין העומדים האלה, אנחנו נשמות ישראל נקראים מהלכים, אנחנו הולכים ובאים, הולכים ובאים, אנחנו יורדים, עולים ויורדים, יעלו ערים, ירדו בקעות, אנחנו נמצאים בתוך עולם של ניסיונות, בתוך עולם של עליות וירידות, ועיקר העבודה היא דווקא כשיש תנועה, כשיש ניסיונות, כשיש יצר, כשיש מציאות של להתגבר, כשיש מציאות של לנצח את הרע, זה עיקר העבודה. אבל בעלמא דעתא, בעולם הבא, יש כבר קבלת שכר. צדיקים יושבים בעטרותיהם על ראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אבל התכלית הוא בעצם, עיקר תענוג העבודה של השכינה, היא דווקא מעצם העבודה שאנחנו עובדים את השם, ואנחנו נופלים ועולים. גם אצל משה רבנו היה בחינה כזאת, אף על פי שאצל הצדיק הירידות הגדולות ביותר אצלנו זה בחינה של עליות גדולות, בדקות שבדקות, אבל גם אצל הצדיק היה מציאות של מעין עליות וירידות, מה שנקרא והחיות רצו ושוב, רצו ושוב. רבנו מסביר את זה קצת עכשיו בעריכות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו. זאת אומרת, מהמילה הזו שרבנו אומר בעבודתנו, אנחנו מבינים שעבודה, להיות עבדים לשם, עבדו את השם, עבדים אתם לשם אלוקיכם, בנים אתם לשם אלוקיכם. העניין של עבד זה עניין של התגברות, של עליות וירידות, של מלחמות פנימיות. כמו שכתוב, ואבית תהילה מגושי אפר, מקרוצי חומר. כל העניין זה, שהשם רצה, שהשם ברא את העולם כדי להכיר אותו, לגלות את מלכותו, לשבר ולפאר אותו, לכבודי, בראתי וצרתי ואף עשיתי. כי אבית תהילה, כתוב במשפט כאן, בפסוק כאן, ואבית תהילה, מה שרצית, מלשון להתאבות, תהילה, זה דווקא מאנשים כמונו, מגושי אפר, מקרוצי חומר. זה עיקר השבח הגדול של בורא עולם, שמתפאר דווקא בנו ולא במלאכים הגדולים והנוראים שיש לו, אלא דווקא בנו שאנחנו מקרוצי אפר, שהרחמנות היא מאוד גדולה, שאנחנו נמצאים בתוך עולם גשמי, עולם של תוהו ובוהו, בטן הנחש. ככה כתוב בעץ חיים, שהעולם הזה נקרא בטן הנחש. נחש זה המדרגה הנמוכה ביותר שיכולה להיות. אפר אתה ולאפר אתה שוב, שנאמר על האדם, שזה המקום, האפר זה המקום הנמוך ביותר, זה כל מחייתו של הנחש, שהוא בחינת אפר, שכל מזונו כביכול, כביכול אפר. אז כל התענוג של השם יתברך, והתהילה, והפאר שיש לו מנשמות ישראל, זה דווקא בגלל שאנחנו גושי אפר, קרוצי חומר, שבעצם המשחד החיביה שלנו, שזה אור הנחש, כל הגוף שלנו, כל המציאות הגשמית שלנו, היא בעצם עשויה במקום הנמוך ביותר. הנמוך ביותר, שזה נקרא משחד החיביה. ודווקא בתוך גוף כזה נמצא כזה אור עצום של נשמות ישראל, שירד ממקומות כאלה גבוהים ונוראים, מעולמות כאלה נוראים, שאי אפשר לתאר את גודל הנפילה. זה ירידה של מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של ירידות, מעלה לעלול, מעלה לעלול, עד שנוצר מציאות כזו של חיבור בין גוף לנשמה. אבל אין דבר יותר נמוך מהגוף, משחה דחיביה, מבשר אדם, אין דבר יותר נמוך מזה. ודווקא בתוך הגוש בשר הזה של עצמות וגידים, ביצור אנוש, דווקא בתוך זה יש נשמה אלוקית, וזה עיקר התהילה והתפארת והשמחה של השם יתברך, ואבית התהילה, כל מה שאתה מתאווה שיעללו אותך וישבחו אותך, ויכירו את גודל מלכותך, זה דווקא מאיתנו, מגושי אפר, מקרוצי חומר. יש בנו יצרה נורא והיום, אנחנו מצליחים להתמודד איתו ולהתגבר עליו, ונופלים וקמים ונופלים וקמים. ובשביל זה צריך שלא יישאר כן, אלא עד עת שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו ויטול נשמתו. זה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול. זה בחמלת השם עליו. צריך לראות כאן את המוח של הצדיק, של רבנו הקדוש. אנחנו מבינים שרחמי שמיים זה כשאדם חולה, כשאדם בצרה, כשאדם במצוקה נורא, אז אנחנו אומרים שהשם יחמול עליו. כשמאיר לבן אדם כמה תיבות בתפילה, הוא מצליח לומר אותם בכוונה, בהתעוררות, בהתלהבות, בהשתוקקות. רבנו קורא לזה חמלת השם עליו. וזה שאנו רואים שלפעמים מתלהב אדם בתוך התפילה ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול, זה בחמלת השם עליו, שהשם חומל עליו. זה יכול לקרות לכל יהודי, וככל שהצדיק הוא גדול יותר, וככל שהבעל תשובה הוא נלחם יותר, ומשתקדש יותר, ומזכר יותר את עצמו, הוא זוכה שעוד מילה ועוד מילה, לפעמים כמעט כל ה-18 היא בהתלהבות עצומה, או הברוך שאמר היא בהתלהבות עצומה, או הפסוקי דזמרה בהתלהבות עצומה, וזה נותן לו בעצם חיות לפעמים לא רק ליום אחד, אלא לתקופה ארוכה. לפעמים יש תפילה אחת שיכולה לתת מצבר לימים רבים, שנפתח לו אור אין סוף ואיר לו. וכשרואה האדם התנוצצות הזאת, אף על גב דיו לו חזה, מה זה לחזה? כשאדם חש שפתאום יש פתאום לב, אדם פתאום אומר, וואי, יש לי לב. חשבתי שאני איזה מכונה חשמלית, הכל עובד ככה בשכל, הכל עובד כזה בתכנות מלמעלה, בתכנות אוטומטי. פתאום אני רואה שיש לי לב, יש לי איזה מערכת רגשית, אני מצליח להתלהב מאתה חונן לאדם דעת, מזה שאני מתחיל פתאום, נסגר איזה מעגל במוח, ואני פתאום מגלה שבאמת יש השם בעולם, יש בורא עולם. יש כוח עצום ונורא שבעצם יצר וברא ועשה את כל העוצמות הענקיות האלה, עולמות אין קץ, והוא מתייחס אליי, נכנס לי בתוך התפילה ומרגיש אותי, ואני מרגיש אותו. איזה שמחה זאת, איזה התלהבות עצומה זה יכול לתת. תלוי, כמובן, ברמת ההתלהבות, רמת ההרגשות. לפעמים זה הרגשת רוח הקודש נוראה, ממש, ממש, ממש מרגישים את הבורא. כאילו שכינה כנגדו. מה שהגמרא אומרת במגילה, אף על גב דיו לו חזה, מה זה לחזה? אף על פי שהוא לא רואה, המזל שלו רואה. מזל למעלה רואה. כל אדם יש לו, מעבר למציאות הקיומית כאן, יש לו את העולמות העליונים שקשורים אליו. כל אדם יש לו עולמות עליונים שקשורים אליו, שהוא בעצם מחיה אותם, והוא בעצם מזין אותם. וכל הכוח שלו להזין אותם זה בכוח העשר ספירות שלא רק נמצאות למעלה, אלא נמצאות בתוך המערכת של כל אדם ואדם. מכף רגל ועד ראש יש בחלק הרוחני של האדם 10 ספירות עליונות שקשורות לספירות העליונות. כשם שיש תרי"ג מצוות, יש תרי"ג כוחות בנפש האדם. ממש תרי"ג כוחות כנגד רמ"ח איברים ושסע גידים. תכף נתלהב נשמתו מדבקות גדול. דרך אגב, זה יכול הרבה פעמים לקרות בזמן משבר, שאדם הוא כבר שפוף ודבוי, כולו דבוי, כולו שפוף, כולו נפול, כולו כבוי. דווקא לפעמים ברגעים כאלה יכול להיות פתאום התפרצות נוראה של התרגשות, של דבקות גדולה בהשם יתברך, וזה יכול לקרות בתפילה, שאדם פתאום מרגיש דווקא בתפילה איך פתאום השם פתח רקיעים שלמים להגיע אליו. לדבק את עצמו באור אין סוף, וכשיעור התגלות אין סוף, לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות עומד בדבקות גדול ובמסירת נפשו וביטול כוחותיו. רואה בעל שם טוב שאחרי 18 היה פעמים רבות מתעלף, פשוט נופל מכוחותיו, מגודל עוצמת הקדושה שהייתה בתפילת ה-18 שלו, היה פשוט נופל. הכוח הגשמי היה מתבטל כבר, היה נופל. ושעה שנתבטל לגבי אין סוף, עזר בבחינת ולא ידע איש, הכוונה היא לא ידע איש את קבורתו כביכול, שהוא ברגע זה הוא בחינת משה רבנו. יש לאדם רגעים שהוא בחינת משה רבנו. כתוב, התפשטות עדי משה, בכל דרה ודרה, בכל איניש ואיניש, עד דרה בטרייטה, ובכל שייפה ושייפה. ההתפשטות של משה רבנו, כוחו ואורו של משה רבנו נמצאים בכל יהודי ויהודי. בכל יהודי ויהודי יש אור נשמת משה רבנו. ברגעים שאדם נמצא בביטול ובענווה ובשפלות, אז מאיר בו אור עצום של משה רבנו. הוא בחינת ולא ידע איש, שהוא במצב שאפילו עד לא ידע, כמו שכרות ממש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. זו הבחינה הזו שמשה רבנו, כמו שגמרנו קודם, בשם רבי חנינא ורבי חנינא, שאפילו משה רבנו לא ידע איפה הוא קבור. כאילו, כביכול לא ידע את קבורתו. אבל זאת הבחינה, צריך להיות רצו ושוב. יש מצב כזה שאדם עולה ועולה ועולה ועולה, ואז זה מסוכן. כי עוד רגע הוא כבר לא יהיה פה. אומרים על רבי למלך מליזנסק, שלפעמים היה בעוצמות נוראות של עליות רוחניות והתפשטות הגשמיות בייחודים שהוא היה עושה, והיה פשוט, מדי פעם היו רואים אותו כמת, ממש ממש מת, מעולף. וזה היה לוקח מספר דקות והוא היה מתעורר. והיה פעם אחת שזה לקח המון זמן, ולא ידעו מה לעשות. אומרים עליו הרי שהגוף שלו היה קדוש כמו אלף נשמות ישראל. לא על נשמה, הגוף. רק להבין מי זה היה, רבי למלך מליזנסק. פעם אחת הוא היה שהה זמן רב יותר מדי באילפון הזה, ולא ידעו מה לעשות, אז הרב של העיירה אמר שאין ברירה, צריכים לקרוא, היה שם יהודי אחד. היום לצערנו הרב, חילול שבת נראה ונשמע לכל עובר ושב. חילול שבת קורה הרבה. אבל בזמן רבי אלימלך מליזנסק זה היה דבר נדיר מאוד. והיה שם בעיירה יהודי אחד שהיה מחלל שבת בפרסיה. הוא אמר, הרב של העיירה לגשת אליו, ליהודי הזה, ולהגיד לו לבוא ולגוע ברבי אלימלך מליזנסק. כי לא ידעו, פחדו לגוע בו. לא ידעו אם הוא אכן חלילה כבר מסר את נשמתו, או שזה אותה דבקות שהייתה גורמת לו נפילת הגוף, אילפון. ניגשו, רצו למחלל שבת הזה שהיה בעיירה, שהיה היחיד בעיירה שהיה מחלל שבת בעזות גדולה ובפרסיה. והוא התרגש כולו, שלא מבין שהוא יבוא לגוע ברבי למלך מליזנס. וכך היה. נשמע הזוי הסיפור הזה, אבל כך היה, הוא בא ונגע בו, ורבי אלימלך מליזנסק מיד התעורר. הנשמה הייתה כבר ממש כמעט למעלה, היה צריך כדי להחזיר אותה איזה מחלל שבת שיגע בו, שבאותה תקופה זה היה מאוד מאוד נדיר. ואז הוא חזר לעצמו, הוא התעורר. זאת אומרת, כשהצדיק נמצא בקדושה מאוד מאוד גדולה, צריך איזה משהו גשמי, שיחזיר אותו למטה, כביכול, וזה מה שהיה. אבל זאת הבחינה, צריך להיות רצו ושוב, כדי שיתקיים ישותו. זה מה שהוא אומר. לפעמים העלייה הבאה היא כבר למעלה, היא כבר לא כאן. זה סוג של מיטת נשיקה, שהצדיק עולה ועולה ועולה ועולה, ולפעמים מגיע שעתו להיפטר מן העולם, אבל העלייה הבאה שלו, שהוא רוצה כבר לעלות בדרגה גבוהה יותר, היא כבר לא יכולה להיות כאן, כי העולם הזה לא יכול להכיל את העלייה הבאה. העולם הזה כבר לא יכל להכיל את העלייה הנוספת, אלא רק צריך את העולם הבא. ואז הוא כבר ממילא משתחרר מכאן. הוא משתחרר מהכבלים של העולם הזה. נמצא כשהוא בבחינת ושוב, שהוא חוזר חזרה, אזי צריך להראות גם לדעתו, כי מתחילה, בשעת דבקות, היה נתבטל הדעת, כמו שכתוב, הוא לידע איש. וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לדעתו לישותו, אז שב לדעתו. וכששב לדעתו, הוא חוזר כביכול למציאות של העצמיות שלו, של העולם הזה, אז הוא יודע, אחדות האין סוף בטובו, ואזי אין חילוק בין השם לאלוקים. זה בעצם תחילת התורה. בהשם עלה לדבר, באלוקים עלה לדבר. שצריך להגיע לרמת השגה כזו, רמה רוחנית כזאת, שאני יודע שהקדוש ברוך הוא תמיד טוב. בין כשאני רואה שיש עליי דינים, ויש עליי קצת צרות ומחובים, ובין כשהוא חולק לי רחמי שמיים והטבות גדולות, אני צריך לדעת שבכל מצב השם הוא האלוקים. שצריך לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה. כביכול להבין שהכל, גם הרעה וגם הטובה, היא בעצם בשורש, היא טובה אחת גדולה. במשל הגשמי, כולם מכירים את המשל הזה, שעושים ניתוח לאדם חולה, אז באותם רגעים זה נראה ממש התעללות. ממש נראה שמתעללים באותו אדם, חותכים, מכניסים, מוציאים, דמים. וכולם מבינים שיש פה איזשהו ברור מסוים בגוף, באותו ברור נעשה גם עם כל המציאות הקיומית של האדם, עם נשמתו, עם נפשו, עם רוחו. זה נעשה פעמים רבות על ידי מידת הדין, שמחבסים ומזכחים ומתארים אותו, כי האיסורים מזכחים את האדם. כמו שהזוהר אומר, עד אלא סליק בנורה, מבטשין לעץ שלא דולק בו האש, מבטשים אותו. גוף עד אלא סליק בנאור עד הנשמתה, מבטשין לה באיסורים. גוף שלא עולה בו אור השם, לפעמים צריך קצת פה מכה, שם מכה, כדי שהוא יתעורר ויבין, או הנה יש השם. כי הטבע של האדם, שמכיוון שאנחנו קרוצי חומר, אנחנו נמצאים בתוך המציאות של חומר, גושי אפר וקרוצי חומר, אז קשה לנו עם הטובה. כשיש טובה אנחנו צריכים להיות בענווה והכנעה ושפלות גדולה, שכשהשם מיטיב איתנו והעולם מאיר לנו ומחייך לנו דרך בני אדם, דרך השכינה עצמה, קשה מאוד לאדם שהוא לא עבד על עצמו לא ליפול בישות, בגאווה, בהסחת הדעת, בשכחה מהשם. כי בישמן ישורין ויבעת, שמנת אבית כסית בישכח ולא עשהו. יש טבע כזה שהכל טוב, הכל הולך, הכל חלק, שוכחים מהשם. אז השם עושה מציאות כזו, זה מציאות. מציאות כזו שהשם יתברך עושה, זה חלק מהשגחה. תא השב אנוש עד דקה, שהוא נותן לנו ככה דקה, דקה זה דכדוכה של נפש, פה מכה, פה גערה, פה בעיטה, פה איזה סתירה קטנה, ותאמר שובו בני אדם. מיד הבן אדם, הנשמה של יהודי שומעת, שובו בני אדם, שובו אליי ואשובו עליכם. מיד הבן אדם פתאום שומע את הבת קול שיוצאת מהר חורב בכל יום ומחזת ואומרת, אוי להם לבנים אלבונה של תורה. בעל שם טוב הקדוש שואל, אומר, איך לא שומעים את הבת קול הזאת? אמר ביהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב. אומר הבעל שם טוב, איך לא שומעים אותה? הוא אומר, הבעל שם טוב, שכל חרטה שיש בלב ליהודי, כואב לי על משהו שציירתי את הבריות, ציירתי את החבר, ציירתי את השכן, ציירתי את ההורים. כואב לי על עבירות שבן אדם למקום. כל רגע כזה של כאב קטן בלב, חרטה בלב, זה אומר שבאותו רגע, המזל של אותו אדם שמע את הבת קול. כי אם לא היה שומע את הבת קול, לא היה לו חרטה. לכן, מי שכבר איבד את החרטה, הרחמנות עליו מאוד גדולה. כי יש מעשה, יש דיבור, יש מחשבה ויש הרהור. הרהור זה הדבר הכי גבוה, זה עולם האצילות. לכן קשים הרהורי עבירה מעבירה. והרהור הוא תמיד מקביל לחרטה. זה כנגד זה. החרטה היא ממקום מאוד 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 גבוה. אבל אם אדם כבר איבד את החרטה, מצבו לא נעים. נמצא כשהוא בבחינת בשוב, אז היה צריך להראות גם לדעתו, כי מתחילה בשעת דבקות היה נתבטא לדעת, כמו שכתוב, ולא ידע איש, וכשהוא בבחינת בשוב, ששב לדעתו לישותו, אז שב לדעתו. וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האין סוף וטובו. ואזי אין חילוק בין השם לאלוקים, בין מידת הדין ומידת הרחמים, כי באין סוף אין שייך חז ושלום שינוי רצון. והשינויים אלא בשינוי התמונות. ידוע שתמיד המילה תמונות היא בתרגום שלה, הכוונה היא לאותיות. כי השינויים אינו אלא בשינוי האותיות, הכוונה היא האותיות, כי כל העולם בנוי מאותיות. הכל בנוי, הכל נברא מאותיות. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מגלגל וצרף אותם בראשלם עד א' שערים, אותיות. אבל על ידי הדבקות של אדם באין סוף, ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, ואחר כך נשאר בו רשימו מהאחדות הזאת, ואחר כך נעשה בבחינת בשוב, אז הרשימו מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. כי בעצם אפשר לומר שזה השיא של ההשגה. שיא של ההשגה זה שאדם ידע שכולו טוב וכולו אחד. וזה שאמר משה לדורו, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים. למה כשפותחים את היכל אומרים אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים? כי בעצם הזוהר אומר, מה זה אתה הורית? התחזית. התחזית זה הורית. שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא פתח להם שבע רקיעים. שם הרקיעים, וכשם שקרא את העליונים, אומרת הגמרא, כך קרא את התחתונים. מעניין שבתורה ד' רבנו מביא שני מאמרים, וכאן הוא מביא מאמר נוסף של רבי בר בר חנה, שכל מי שקורא אותו לא מוצא את ידיו ואת רגליו. אם ניתן לבן אדם שנה שלמה, נכניס אותו בחדר ונגיד לו, כך תוציא מזה איזשהו רעיון. תגיד, מה כתוב כאן? מה הולך פה? על מה מדובר כאן בכלל? ותבטיח לו את הסכום כסף הענק ביותר. כנראה שהוא יחזור כלעומת שבא, ולא יציא בידו מאומה. כי באמת, באמת קשה להבין את המאמר הזה. אני אקרא את המאמר בלשון הגמרא, את התרגום שלו. אנחנו נראה אחרי זה איך כל תורה ד' נכנסת בתוך המאמר הזה. זה פירוש, אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאז לינן בספינתה. נסתנו בספינה. וחזנה נאו קברה, דייתפה לאחלה טינה באוסיה. וראינו דג אחד, שבנחיריים שלו נכנס שרץ. וידחו הוא מיה. המים זרקו אותו ליבשה, שדיו לגודה. בחרוב מיני שיטין מחוזה. הצליח הדג להחריב 60 מחוזות, עיר שלמה. ואכלו מיני שיטין מחוזה, אוכלוסייה של 60 מחוזות אכלו מהדג הזה, ומלכו מיני שיטין מחוזה, ועוד 60 מחוזות, עוד עיר, הצליחו למלוח ממנו מהדג הזה ולאכול ממנו, ומילאו מחרד גלגל הדענה תלת מאה גר במשחה. מאחד מהעיניים שלו הצליחו להוציא 300 חביות שמן. דג שלו נגמר. וכי עדרן לבטר תרסר ירחי שעתה, לאחר 12 חודש הגענו לשם, חזנה דאבה כמנסרי מגרמה מטלטלה. ראינו שמנסרים ממנו עצים. מטלטלה זה עצים. ויאבו למבנהו הנח מחוזה, והצליחו מהעצים של הדג לבנות את ה-60 מחוזות מעצמות של הדג. אותם מחוזות שהוא הפיל הצליחו לבנות. משהו מדהים. אם זה היה כתוב באיזה ספר של איזה פילוסוף רומי, לא היינו משקיעים. אבל זה כתוב בתוך הגמרא שלנו, מסכת בבא בתרא, גמרא, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, השלה הקדוש כותב שכל הגמרא נכתבה ברוח הנבואה. כל התנאים, האמוראים, אם היה תנא או אמורא אחד, שלא היה לו כוח להחיות מתים, השם שלו לא היה מוזכר בגמרא. רבינה ורב אשי ורבא ואבייה ורבי יוסי, מי לא? מהקטנים ועד הגדולים, אם לא הגיעו לדרגה שהמסילת ישרים כותב שהדרגה הגבוהה זה כזה דרגה שאפשר להחיות מתים, אם הם לא היו מגיעים לדרגה הזו, שמם לא היה מוזכר בגמרא. קל וחומר רבא בר בר חנה, מה הוא בא לספר איזשהו סיפורי ילדים? דרך אגב, הילדים הקטנים מאוד מתלהבים מהסיפורים האלה. בגלל שהילד יותר קרוב, ילד בן 3, בן 4, הוא בסך הכל רחוק מהרחם של האמא 4 שנים. לפני 3 שנים ותשעה ירחים, הוא שכן ברחם האמא, ועיניו ראו מסוף העולם ועד סופו. הוא פחות מגושם, יש לו יותר קרבה מבחינה מסוימת, יש לו, זה מוזר להגיד את זה, אבל יש לו יותר דעת של תורה מאדם מבוגר. מצד המרחק שלו מהאור. המרחק שלו מהאור זה רק 3 שנים. ולכן ילדים שומעים את הסיפורים האלו, את הסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, זה לא מובן. זה דבר שכולם יודעים את זה, שילדים מאוד מתלהבים מהסיפורים האלה. הוא לא מבין כלום, אבל הוא שומע דג, הדג עשה כך, הדג עשה כך, אז הוא מתרגם את זה במושגים שלו, אבל עצם נשמתו קולטת. הנשמה קולטת את דברים בסיפור הזה שאנחנו לא קולטים, אלא אם כן נלמד את זה ונתחן את זה. אבל בכל זאת נראה מה היה פה. אני רק אסביר מה היה. אפשר לראות פה את הרשב"א מצד שמאל. אמר רבא בר חנה, זימן אחד אבא קזינן בספינתא, וקזינן ההוא קברא. קברא אומר הרשב"ם דג. דאתוה לאחלה תינא באוסיה, אחלה תינא שרץ קטן באוסיה, מעניין, שרץ קטן נכנס לו, לא באוזן, לא בעין, איפה? דווקא בחותם. בנחיריו של דג נכנס השרץ. וידחוהו מיה, המים זרקו אותו ליבשה, ושדיעו לגודה, אומר הרשב"ם, ידיחו המים ושליחו ליבשה, כדרך ים שאינו סובל דבר מת. יש חוק בים שהוא לא סובל דבר מת. כל הדברים המתים נשלחים ליבשה. חרבו מיני שיטין מחוזה, אומר הרשב"ם, שישליחו המים על 60 קרקים ושברן כולם. 60 מחוזות, שהיה גדול כל כך. ואכלו מיני שיטין מחוזה בעודנו לך, אכלו ממנו 60, אוכלוסייה של 60 מחוזות. ומלכו מיני שיטין מחוזה אחרים, מלכו ממנו עוד 60 מחוזות אחרים, צריכו למלוח ממנו. שהיו רחוקים משם, מלכו מיניהו נסעו למקומן. לקחו אותו לעיר שלהם ומלכו אותו. ומילו מחד גלגל עדיין התלת מהגר ומשחה, אומר הרשב"ם, מחד גלגל עדיין, מגלגל עינו, מהגלגל שהעין שלו, לקחו שמן תלת מהגר ו. 300 גרבי שמן, כוונה כדי שמן לקחו מהעין שלו, 300 גרבי שמן. באנו אחרי שנה, תריסר ירחה, חזינה דאבה כמנסה מגר ממטלטלה. אומר הרשב"ם, חזה מנסרה, לבנות מעצמות הדג אותן מחוזות שהפיל. עכשיו בואו נראה איך התורה ככה נגמרת פה. בכל הקטעים הבאים רבנו הקדוש מסביר את התורה, את המעשה שרבא בר בר חנה מקשר אותו לרעיונות שהוא אמר כאן, וזה בעצם מסקנה של כל התורה. פירוש ספינה, מה זה הספינה? הרי הכל זה קודם כאן. ספינה באמת זה ספינה? לא, רבנו אומר ספינה זה לא ספינה. ספינה לשון חשיבות. הגמרא אומרת, מן חשיב, מן ספון. מישהו חשוב הוא ספון. אדם, דבר שהוא נסתר, ככל שהוא נסתר יותר, הוא חשוב יותר. הספינה, לשון חשיבות, בחינת מלכות, שרבא בר בר חנה, חקר בשכלו אודות המלכות, איך בני ישראל מעלים אותה, כי כל העניין זה לתקן את המלכות. כל יהודי, כל ישראל חייבים מצד התכלית לתקן את המלכות. המלכות זה הספירה שהכי קרובה, הכי קרובה לעולם העשייה, הכי נמוכה בעולם העשייה, היא הספירה שהכי קרובה כביכול לגשמיות של העולם הזה, ואנחנו צריכים לתקן אותה. רבא בבא חנה, מה העסיק אותו? העסיק אותו תיקון העולם. איך יהודי יכול לתקן את המלכות? אצל הצדיק זה במישור האוניברסלי, איך לתקן את העולמות. אצל האדם הפרטי זה איך לתקן את המלכות שלו, ממילא קרבה נפשי גאלה, ריבונו של עולם תגאל אותי, ממילא זוכים לגאולה כללית. וחזנה נאי קברה, אומר רבנו, ישראל מכונים בשם דגים, כמו שכתוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. דיית ולאח לטינה בנחיריו, זה בחינת תפילתן של ישראל, כמו שכתוב, ותילתי אחתום לך. הנחיריים הם רמז למה? לתפילה. אחתום לך, כתוב בטט, בישעיהו הנביא, ותהילתי, אחתום לך. מה זה אחתום? איזה מילה יש במילה אחתום? חותם זה אף. ותהילתי, אז מה קרה בנחיריים של הדג? נכנס שמה שרץ. מסביר רבנו שזה בחינת תפילתן של ישראל, כמו שכתוב בתפילתי אחתום לך, שנתערב שרץ, היינו תומה בתפילתו ובודתו וילבל אותו. איזה כוח רבנו נותן פה לתפילה. לא יאומן. התפילה, באמת, באמת כתוב שהתפילה זה דבר שעומד ברומו של עולם. וזהו דבר, הגמרא אומרת, שעומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו? תפילה. כי גם מי שמכיר קצת, אפילו במעט את ספרי הסוד והקבלה יודע שתיקון העולמות זה התפילה. התפילה מתקנת את כל העולמות. אם אדם היה מתפלל 18 מתחילתו ועד סופו, בכוונה אמיתית ועצומה, לא רק מצד הכוונות, אלא מצד הרגש פנימיות הלב, אז זוכה לתיקון שלם וגמור. ממש, תיקון גמור. בלי תעניות, בלי סיגופים. רבנו כותב שזה בלתי אפשרי. אין אדם שלא נכנס בו איזשהו אסך הדעת באיזה מילה אחת בתפילה. זה בחינת תפילתן של ישראל, כמו שכתוב, ותילתי אחתום לה שנתערב שרץ, היינו תומה בתפילתו ועבודתו וילבל אותו, ולא היה יכול איש הישראלי הזה לעבוד עבודתו תמה, נקייה. מה עשה האיש הזה? עשה שלוש בחינות תנ"ל. זאת, הוא יודע שיש לו בעיה בתפילה. התפילה זה חלק מההתקשרות עם בורא עולם. איפה אני נמצא בתפילה? איפה אני מונח? בתפילה, בהתבודדות, בשיחה עם השם. אני מרגיש ממש תמרורי הצור סביבי, אני מרגיש כל מיני חומות אש. אני לא עם השם. אפילו שאני אומר, ריבונו שלם, תשלח לי דיבורים, גם זה אני לא אומר בכוונה. מה אני עושה, ריבונו של עולם? מה עשה האיש הזה? עשה שלוש בחינות תנ"ל. הלך לצדיק. היינו התקשרות לצדיק ונתינת הצדקה ובידוי דברים. רבנו אומר שכל הסיפור של רבא בר חנה נמצא בתוכו ההתחברות אל הצדיק. ועכשיו הוא יסביר, וזה פירוש, הוא מתה וידחו אומה ושדויו לגודה. מה זה מתה? אם אתם זוכרים, למדנו שכל המומתים מתוודים. המילה מתה, רבנו אומר שבקונוטציה, בחיבורים, זה קשור לעניין של וידוי. הדג מת, והמים זרקו אותו לאן? ליבשה. והזכיר השלוש בחינות מאלה לטאטה. אף על פי שאמרנו שהדבר הראשון זה הסתכלות על הצדיק, שזה מבטל מה? שני יסודות הרעים, שזה אפר ומים, שזה עצבות ועצלות, ומים שזה תאוות. זה עצם ההסתכלות על הצדיק. למדנו שבתורה קופצה לקבט, שההסתכלות על הצדיק זה בעצם ספרו של הצדיק, שם המונחים, מונחת נשמתו של הצדיק, אורו של הצדיק. שם הכל מונח. והצדקה שנותנים לצדיק, מה היא עושה? היא מבטלת את שתי היסודות הבאים, שזה חי ומדבר, שזה הרוח ואש. אבל עכשיו רבנו אומר שהסיפור שרבא בבר חנה הולך מהסוף להתחלה. מה זה מהסוף להתחלה? קודם כל וידוי, כי אמרנו שהפרשת דברים, פרשת דרכים זה וידוי דברים, זה הסוף. אחרי שכבר אדם הגיע לצדיק, ואדם התוודה, ואדם, סליחה, ראה אותו, ונתן לו צדקה, וכבר הוא תיקן הכל, יש עניין כאילו להתוודות לפני הצדיק. הוידוי לפני הצדיק, אף על פי שבעצם ברמב״ם לא מובא מושג כזה של התוודות לפני צדיק, אלא כתוב שם שהוידוי הוא נעשה, שאדם מתוודה בפני עצמו, בעבירות שבין אדם למקום, בעבירות שבין אדם לחברו, אדם יכול להגיד ולספר מה הוא עשה לפלוני. אבל פה אנחנו נראה את הסוד הזה של הוידוי לפני הצדיק. הוא מתה, וידחו מה ושדעו לגודה, והזכיר שלוש בחינות מאלה לטאטה. הוא מתה זה בחינת וידוי דברים, כמו שאמרו כל המומתים מתוודים. וידחו מה היה, זה בחינת צדקה. עכשיו זה כבר, אנחנו יורדים למטה לצדקה. למה ידחו מה איזה צדקה? אומר רבנו, כמו שכתוב, שלח לחמך על פני המים, כי ברבות הימים תמצאנה. הפשט של הפסוק, תעשה טובה עם מוישה. אתה תראה, בסופו של דבר תזכה מזה להרבה דברים. תשקיע פה, תקבל שם. המדרש אומר, תראו מה נאמר ביתרו. על יתרו נאמר, שהוא אמר לבנות שלו, קרנה לו ויוכל לחם. תקראו לאיש הזה, למשה, שעזר לכם, שיוכל פה לחם. חשב שהוא איזה מצרי, ככה כתוב במדרש. מה היה בסופו? נעשה חתנו של מלך, חותנו של מלך. מי זה המלך? משה רבנו. והכניס אותו תחת כנפי השכינה, ויצאו ממנו מיתרו בנים שישבו בלשכת הגזית. על זה אומר המדרש, לך מלחמך על פני המים, כי ברבות ימים תמצאנו. הכל התחיל מתקראו לו, קראנה לו ויוכל לחם. תקראו לו שיוכל קצת לחם. אכל לחם, מה יצא מזה בסוף? משה רבנו נהיה חתן שלו. המלך נהיה חתן שלו. הכניסו תחת כנפי השכינה, בניו נעשו, בניו שיתרו ישו בלשכת הגזית. אז שלח לחמך על פני המים, זה תמיד מושג של צדקה. לתת לחם זה צדקה. כשאדם נותן צדקה לצדיק, הוא מבטל את שני היסודות של חי ומדבר, שזה דיבורים בטלים, התפארות ואש, אש שזה כעס וגאווה. הוא כתיב השכם זורא על כל מים. רואים שגם בפסוק הזה, הצדקה קשורה למים. איך הצדקה קשורה למים בפסוק הזה? אשריכם זורא על כל מים. איך זה קשור? זורא הצדקות, זרעו לי צדקה. למה בצדקה יש מושג של זריעה? כי מה המושג של זריעה? זה, אתה זורע, מה קורה? מצמיח ומתרבה. ככה זה הצדקה. אתה נותן פה, אתה לא יודע מה יוצא מזה. כתוב, רבנו אומר בספר המידות, שהצדקה מנהגת את גלגלי הרקיע. הצדקה שאדם נותן, היא מזיזה את העניינים למעלה. היא גורמת שליטה של האדם על כל המציאות. בשדיו לגודה את הדג. מה זה הדג לפי רבנו כאן? היהודי, הישראל נקרא דג. שדיו לגודה, הצדיק נקרא גודה, לשון גדר. גודה זה גדר, שהוא גודר פרצותיהן של ישראל. הצדיק גודר פרצותיהן של ישראל. הוא כמו, כביכול, כן, שוטר תנועה שמזיז את העניינים. בזה ושדיו לגודה שהקריב את עצמו לצדיק, אדם בא לצדיק, ועל ידי שלוש בחינות אלו, וחרו מיני שיטין מחוזה, שעל ידי המיטה היינו וידוי דברים, העלה את המלכות מבין הסיטרא אחרא. והצדיק קורא לו את הדרך הישר, כמו שכתוב בהפטרת בראשית, אחריב ערים וגבעות. מה זה אחריב ערים וגבעות? רמז על חורבן ממשלת העקום. והולכתי עברים בדרך לא ידעו, זה בחינת שהצדיק קורא לו דרך ישר. הולכתי עברים, אדם הגיע לצדיק, ככל שהוא מרגיש יותר עיוור, יותר ביטול, אני לא רואה כלום, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. יש כוח לצדיק להוליך אותו בדרך לא ידעו, בדרכים שהוא לא היה מאמין. לא היה מאמין שאפשר לצאת מהמבוכה שהוא נמצא בה. זה בחינת שהצדיק קורא לו דרך ישר. באמת, באים לצדיקים כדי למלא את החסר. אין בנים, אין חתונה, אין פרנסה, יש משפט עוד חודש, יש צרות עם השכן, יש צרות עם הבוס. זה במישור הגשמי. אבל ברמה הרוחנית האמיתית באים לצדיק כי אני עובד את השם, כי אני נתקל בקשיים נוראים, אני משתדל כאן ונופל כאן, תראה לי את דרך האמת, תרים אותי, תן לי כוחות להתרומם יותר למעלה, תן לי יכולת להרגיש את השם יתברך. זה בחינת פרשת דרכים כנזכר לאל. אמרנו שבסופו של דבר הוא הגיע לפרשת דרכים, מי שזוכר את המאמר במסכת סוטה, הגיע לפרשת דרכים, אז מה רבנו אמר, מה זה פרשת דרכים? פרשת דרכים זה וידוי דברים. כי כשאדם מתחיל לשפוך את ליבו באמת לפני צדיק של אמת, מספר לפניו באמת את כל ליבו, מה קורה אז? נפתחים כל הרקיעים. הצדיק מראה לו דרך הישר. ככל שיש ביטול יותר גדול בוידוי דברים, הצדיק מנחה אותו בדרכי אמת, בדרכי יושר. הוציא אותו מכל דרכי החושך. בשיטין מחוז הרמז על עליית המלכות, הכתיב בה 60 הם על מלאכות. כתוב, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כתוב במדרש, וכי מיטתו של שלמה המלך, צריך שיש סביבה 60 גיבורי מלחמה, כולם אחוזי חרם, לומדי מלחמה. איזה מלך מסכים שיקחו לו ככה את הפרטיות? איזה מין שינה זאת? אלא שיש 60 קציני מלחמה, 60 שומרים סביב הארמון שלו. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה. לא יאומן. כולם שואלים, מה זה הדבר הזה? סביב המיטה של שלמה אומרת, אם זה 60 גיבורים, המינימום שאדם צריך פרטיות זה בדקות שהוא ישן, בשעות שהוא ישן. איזה הרגשה שאדם ישן סביב 60 גיבורים? אז המדרש אומר, מה זה 60 גיבורים? זה ברכת כהנים שיש בה 60 אותיות. יברכך השם ישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. יש בדיוק 60 אותיות, שה60 אותיות האלה הם גיבורי מלחמה. הם שומרים על האדם. 60 אותיות ששומרים על האדם מבוקר עד ערב. זה ברכת כהנים. 60 הם מלכות, ואכלו מיני שיטין מחוזה. רמז על שני מידות של חי מדבר. מה זה אכלו מיני שיטין מחוזה? אכלו ממנו 60 מחוזות. למה זה רמז לחי מדבר? שעל ידו בא עניות כנל. וידי צדקה מתקן אותם והמשיך שפע זה. אמרנו שהאדם נותן צדקה לצדיק, אז הוא מתקן את היסוד הרוח והאש, שזה חי ומדבר. שזה עולם הבריאה ועולם האצילות. וזה אכלו מיני ושיטין מחוז הרמז על בחינת 60 גיבורים שמשם בא פרנסה, כמו שאמרו, גבורות גשמים. כמה מפתחות יש לשם יתברך? שאלה ושומרים, איקה דאמרי 4, יש שומרים 4. אחד מהמפתחות מהו? זה הגשמים והפרנסה. הגשם הוא רמז לפרנסה. ומלאכו מיני שיטין מחוז, זה רמז על תיקון שני מידות רעות, דומם צומח. דומם צומח, דומם זה אפר, צומח זה מים, נכון? שמה זה מוריד? איזה מידות? עצלות ועצבות ותאבות. על ידי קרבתו לצדיק, הצדיק הוא ברית מלך עולם. למה הצדיק נקרא ברית מלך עולם? כמו שהמלך פולט את הדמים מהבשר, ככה הצדיק פולט את הדמים האחורים מהאדם שבא אליו. אדם מגיע לצדיק בביטול, הוא עוטף אותו במלח. מה זה מלח? אני, הצדיק אומר, אני נקרא ברית מלך עולם. צדיק נקרא ברית מלך עולם. זה מושג שכך נקרא הצדיק, ברית מלך עולם. למה נקרא ברית מלך עולם? כשם שהמלח מוציא את הדמים מהבשר, ככה הצדיק מוציא את הדמים האחורים. יש באדם, באנרגיות השליליות שלנו, בחלק הרע שלנו יש דם ויש חלב. ידוע, רבי נתן כותב שהדם, שיש באדם, הדמים האחורים, הדמים הלא טובים שיש באדם, הם אלה שגורמים לו לעשות עבירות. כשיש לאדם דם, דם לא טוב, דם אחור, זה גורם לו למרוד בשם, לעבור על לוי מן התורה. ממש, לעשות נגד השם צריך בזה קום עשה, צריך בזה כוח מרידה. אבל החלב, יש באדם דם ויש באדם גם חלב, חלב הליבו. מה החלב עושה? החלב גורם לאדם לא לקיים מצוות עשה. נגיד, לא לקרוא קריאת שמע, כי הוא רדום, יש לו כזה מלא מלא שומנים בלב, חלב על הלב, שומנים שמכבידים עליו. עושים אותו כזה בטלן, עושים אותו, מתעברים בו, מושב זקנים מתעבר בתוכו. אז הוא לא יכול, הוא לא קורא קריאת שמע, הוא עד שהוא מניח תפילין, הוא עושה ככה טובה, עד שהוא קושר אותם, הוא אחרי רגע מוריד אותם. יש לו עצלות גדולה לברך, עצלות גדולה להגיד ברכת המזון, עצלות גדולה להתפלל 18. אתם מכירים את זה, נכון? יש כאלה שרק מתחילים את ה-18. הוא לא פייק כל היום. הוא רק התחיל 18, ממש, 30 פיוקים בתוך ה-18. למה? יש לנו חלב על הלב. החלב גורם לאדם להימנע ממצוות עשה. להתקשות ולהיות כבד במצוות עשה. הדמים גורמים לאדם לעבור על הלא תעשה. מה שהצדיק עושה, שהוא נקרא ברית מלך עולם, הוא מוציא את הדמים האחורים, כמו שהמלך פולט את הדם. זה דבר ידוע, שהאדם מזדקח ברוחניות, הוא מזדקח גם בגשמיות. זה משפיע גם על הדמים האחורים. דרך אגב, רבנו אמר את התורה הזאת בחג השבועות. כדאי לזכור, אמנם יש לנו הרבה זמן עד חג השבועות, כדאי לזכור שבחג השבועות יש כדאי להגיד את התורה הזאת. רבנו סיפר את הסיפור הזה שהיה בן אדם מאוד מאוד חולה, שממש עמד למות, והוא הגיע לבעל שם טוב, והוא עשה את כל הפעולות, הוא נתן צדקה, והוא ראה את פני הצדיק. המצב שלו עדיין לא השתפר. באו לבעל שם טוב ואמרו לו, אם אדם עושה תשובה אמיתית, אמיתית אמיתית, הוא זוכה לאריכות ימים. והבן אדם הזה הולך ונגמר. הבעל שם טוב אמר, הסיבה היא שהוא לא התוודה לפניי. ואם הוא יתוודה לפניי, הוא יבריא. ואם הוא לא יתוודה לפניי, הוא יצטרך להיפטר מן העולם. ועשו הכל כדי שהבעל שם טוב יגיע אליו, הוא כבר לא יכל היה להגיע לבעל שם טוב. הבעל שם טוב הגיע אליו, והוא אמר לו, תספר לי מה שהקדוש ברוך הוא יודע, ואני יודע, ואתה יודע. והוא לא הסכים. הוא לא הסכים להתוודות. רבנו אומר שהוא התחיל ממש אחרי שהבעל שם טוב יצא ממנו, הוא התחיל לפרפר ולפרפר ולמות. הבעל שם טוב אמר בדרך לשליח שיש שתי אפשרויות. שבעצם הוא עשה הכל. הקליפות כבר לא יכולים לשלוט בו בעולם הבא. הוא יגיע נקי לגמרי כי הוא עשה תשובה אמיתית. מה שהיה חסר לו זה וידוי דברים לפני הצדיק. ומכיוון שהוא לא התוודה וידוי של אמת בהכנעה אמיתית, וסיפר באמת את מעלליו ומעשיו הלא לא נעימים שהוא עשה, ואם הוא היה מספר, אמר הבעל שם טוב, אני הגעתי אליו עד אליו, אם הוא היה מספר את עיקר הדברים, והיה מוציא אותם מעט בכוח הדיבור, מן הכוח אל הפועל, הכל היה מתתקן, והיה זוכה ברגע שתתבטל הגזרה ולזכות לאריכות ימים. דרך אגב, באמת צריך לדעת את זה, שיש הרבה סגולות לרפואה. צריך באמת לזכור שלפעמים, אדם שהוא באמת במצב חולי קשה, כדאי לגרום לו להתוודות. לפני צדיק גדול, לגרום לו להתוודות, כי יכול להיות שזה יבטל את כל הגזרה. אחרי שרבנו הקדוש סיפר את הסיפור הזה, עם הבעל שם טוב, אז הוא גילה את תורה ד'. כי הצדיק הוא ברית מלך עולם, גם עצבות ותאוות באים מדמים אחורים. דמים אחורים בא מזה עצלות, עצבות. וידי מלך פולט הדמים רעים. ושיטין מחוזה זה רמז על 60 אותיות שבברכת כהנים, שביד הצדיק, כמו שכתוב, ברכות לראש צדיק. יש לצדיק ביד שלו 60 אותיות כביכול של ברכת כהנים, שכל הברכות וכל השפע נמצא בברכת כהנים. יברכך, ישמרך, יאר, יחונקה, פניו אליך, וישם לך שלום. כל הברכות נמצאות בברכת כהנים. 60 אותיות שהם 60 גיבורים ששומרים על האדם. ברכות לראש צדיק, ומילום אחד גלגל עד הנה, תלת מאגר ומשחה. מה זה הפירוש? מילאו מתוך העין של הדג 300 גרבי עין, כדי עין. גרבי משחה זה בחינות הדעת. ידוע שהשמן נקרא דעת. כשמן משחת קודש. לכן היו מושכים את המלך בשמן, להלביש בו דעת. זה בחינת שכל, ותלת מעל זה בחינת משה. למה משה נקרא 300? שהוא בחינת מה? שהצדיק מקטין את עצמו בבחינת מה? בשלוש בחינות צריך להקטין את עצמו. כמו שכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו. כך אומר הנביא ישעיהו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו. ואל יתהלל העשיר באושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אתה רוצה להתהלל, תתהלל. על במה? עושר, אני לא מציע לך להתהלל בזה. אל תתגאה בעושר. בזה שאתה גיבור ויש לך הרבה כוחות, שרירים, גשמיים, אתה אדם חזק, אל יתהלל גיבור בגבורתו. עצום. בכל מיני חוכמות, ואפילו בחוכמת התורה, אל תתגאה. אל יתהלל חכם בחוכמתו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, להכיר אותי, לגלות אותי, לגלות את טובי ורחמנותי בעולם. נמצא שבכל בחינה מאלו שלוש בחינות הוא נעשה מה? זה מה שכתוב, ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב אימה. ברכת השם זה בחינת הצדיק. הברכה של הצדיק, כי מה שהאושר עושה, האושר מוסיף לאדם, בדרך כלל, כשאדם הולך ונהיה עשיר, יש סכנה שהוא יהיה יותר עצוב, יותר במתח. כי תאוות ממון היא גורמת מתח, עצבות. כתוב, יש לו מנה, רוצה 200. למה? היית במצב קשה, קיבלת מנה, לפני שקיבלת את המנה אמרת, הלוואי שיהיה לי מנה. טוב, קיבלת מנה, רוצה 200. כתוב שזה לא נגמר, אדם רוצה 200, הוא ירצה 300. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. העושר הרבה פעמים נותן לאדם עצבות, דאגות, מרבה נכסים, הרבה דאגה. אבל כשהצדיק נותן ברכה, השירות, אז כתוב, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. אין עם זה עצב. זה ברכה בלי עצב, זה ברכה שכולה מתנת שמיים. נמצא שבכל בחינה מאלו שלוש בחינות הוא נעשה מה? על ידי זה יש לו התפשטות הגשמיות. זה מה שהגמרא אומרת, אמר רבי מאיר, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם נראה את השם אלוקיך, מה זה מה? אל תקרא מה אלא מאה, מאה ברכות. והתוספות דרך אגב אומר שתבדוק בפסוק, תראה שיש בפסוק מאה אותיות. כך אומר התוספות. רבי מאיר אומר שם שאדם חייב לברך מאה ברכות בכל יום. איך הוא למד את זה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה. אל תקרא מה אלא מאה. ומשה רבנו הוא בחינת שלוש פעמים מה? שכשמגיעים אל הצדיק, החוכמות מתבטלות, שזה כל החוכמות החיצוניות, הגבורה הגשמית מתבטלת, העושר הגשמי, כלומר הרע שבעשירות מתבטל, ויש רק, לא יוסיף עצב בה, רק ברכות, רק ישועות. הוא מדבק באור אינסוף שאין שם שום שינוי רצון, אלא השם הוא האלוקים כנעל, עינו, כולו הטוב האמיתי, וזה בחינת חד גלגל הדענה, קרובה בידרה, וזימנה דעתי השתכח בה עינה חד דרחמה. העין היא בחינת האור של הצדיק, בחינת יוסף, שהוא הוא לעין, מעל העין. זה בחינת כולה הטוב האמיתי, ונמצא כשהצדיק עושה עצמו מה? ביטול גמור, בחינת משה רבנו. כמה שאדם יש לו יותר ענווה, יותר שפלות, יותר הכנעה, יותר מה? אנחנו עכשיו נמצאים בפרשות של אברהם אבינו. כמה צריך לכוון ב-18? שאנחנו אומרים כל יום, ממש בתחילת הברכה, זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם. בקשים מהשם, ריבונו שלנו, תביא משיח בזכות חסדי אבות. איזה אבות היו לנו? אפשר לקרוא את הפרשה הזו, פרשת וירא השם אל אברהם, בלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, יום השלישי למילתו, כאבים נוראים, בגיל כזה לעשות ברית מילה, מבחינת חולה מסוכן. זה אברהם אבינו, זה הסבא הראשון שלנו. הסבא האמת, הצדיק האמת הראשון שלנו, היה אברהם אבינו. עומד פתח האוהל, הקדוש ברוך הוא מביא חמה שלא הייתה כמותה, מוציא חמה מן הרתיקה. כזה שמש עזר כדי שהוא ייכנס פנימה. אבל משה, אברהם אבינו יוצא ומחפש, מחפש אורחים, מחפש איך לעשות טוב. צריך לראות את הפרשה, איך כל הפרשה יש שם מרוץ, אלא בקר רץ אברהם. הוא אומר לשרה, מערי, שלושים סולת. הכל שם רץ. מי מדמיין לעצמו לקבל ככה אורחים? מי פעם אחת בחיים קיבל אורחים כמו אברהם אבינו? כל הזמן רק לעמוד עליהם, והוא עומד עליהם תחת עץ ויוכלו, לראות שהכל בסדר, שטוב להם, שכיף להם. זה אברהם אבינו, זה התורה, זה האמת, זה האמת. להיות אנשים טובים, רחמנים, בעלי חסד עד הסוף, זה באמת האמת. זה אבית הגאולה, שאנחנו נזכיר לבורא עולם, זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. תזכור אמונו של עולם את אברהם אבינו, במיוחד עכשיו בפרשה שלנו. אנחנו בכל הפרשות האלה, ממש בראשית, רואים איזה היו האבות הקדושים. בגלל זה אלפי שנים, מיליארדים של תפילות, עוד יהודי ועוד יהודי ועוד 18 ועוד 18 ועוד שחרית מנחה ערבית ועוד שחרית מנחה ערבית. אפשר לספור את מספר התפילות של כל היהודים ביחד מאז שהתחילו 18? מי שיכול לדמיין ולשאר את מספר הפעמים שמרו אברהם, יצחק ויעקב? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. לא מתייאשים, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. אתה כבר בן 98, אתה יודע כמה פעמים הזכרת אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב? אבל כל הסוד שכל יום יש התחדשות המוחין. אברהם אבינו של תפילת שחרית מחר עוד כמה, עוד שעה, היא לא אברהם אבינו שהייתה אתמול בערבית. זה אברהם אחר. זה אברהם אבינו אחר. זה אברהם הולך ומתעלה. אברהם אבינו הולך וגודל, הולך ומתעלה. צדיקים, הגמרא אומרת, אין להם מנוחה לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא, שנאמר וילכו מחיל אל חיל. מישהו מדמיין שאברהם אבינו נמצא ברמה הרוחנית שהיה לפני 3,000-4,000 שנה? אז אברהם אבינו שכל רגע מתעלה, כל שנייה מתעלה, אז ה-18 מתעלה ביחד איתו, עם זה שמתפלל. כשאתה אמרת אתמול בערבית, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אתה במקום הרבה יותר גבוה מחר בבוקר, שאתה תגיד את זה בשחרית. ובמנחה, זה אברהם אבינו אחר, זה עוד כוחות אדירים של אברהם אבינו. זה נקרא זוכר חסדי אבות. שכל רגע השם יתברך מרים אותם עם החסדים שהם עשו. ולזימנה דעת, השתכח בה אין אחד ירחמה, זה בחינת כולו הטוב האמיתי ונמצא. כשהצדיק עושה עצמו מה? ביטול. מדבק את עצמו לאין אחד ירחמה, היינו לאין סוף. ואחר כך כשחוזר בבחינת רצו ושוב, אז ממשיך מאור אין סוף האחדות הרצון הפשוט שם דרך המה שלו ונעשה ממה מאה, כמו שאמרו, אל תקרא מה אל המאה, ונעשה תלת מאה מתלת מה. תלת מאה מתלת מה. הוא ממשיך אור הזה לדעתו לשכלו, זה ה-300 גרבי שמן. היינו גרבים דמישחה, שהוא בחינת שכל, אתה רואה את הלדעת, כמו שהוא קרא להם את השבעה רקיעים, כך קרא להם למטה, בחינת דעת. מסביר רבנו, מה זה אתה רואה את הלדעת? בפשט, אתה, מוישה, דוד, ראית בעיניים שלך את השם. אתה הוראת על הדעת. אני גרמתי לך לראות כי כל הרקיעים נבקעו של מעלה וכל הרקיעים של מטה. הכל נבקע, הכל, השם קרא את כל הרקיעים, פתח את הכל לראות לך את עצם מציאותו וקיומו במעמד הר סיני. רבנו מסביר את זה קצת יותר בקשר לתורה. אתה הוראת על הדעת שממשיך אור אין סוף לדעתו, שידע האחדות שהשם הוא אלוקים. אתה הוראת לדעת, מסביר רבנו, אתה גרמת לדעת שלך לראות. זה מאוד יפה. אתה הוראת לדעת, על ידי כל הפעולות האלה, וכל המסע שעשינו היום להבין את התורה הזאת, אתה גרמת לדעת שלך לראות, לראות האמת. שממשיך אור אינסוף לדעתו, שידע האחדות שהשם הוא האלוקים, ויברך הטוב אמיתי ועל הכל כמו לעתיד, לא בפה הוא סוגר את המעגל של כל התורה, של כל התכלית, זה לא להיות כפויי טובה. כתוב שאדם עובר עליו יום בלי להודות לשם על כל טובות שהוא עשה איתו. עם הטובות הפרטיות שהיו במשך היום, עם על טובות שעשה איתו ועם משפחתו, והטובה הגדולה ביותר, כמה צריך באמת באמת להודות על זה, שהטובה הגדולה ביותר שקרבנו לעבודתו, שגילה לנו את מציאותו, שגילה לנו את האמת, שנופלים ויורדים ועולים ונופלים ויורדים, אנחנו בתוך השם, בתוך השכינה, בתוך אור השם, אנחנו בתוך עולם של אמת, יש בתוך האמת הזאת אמת לאמיתה ועוד יותר אמת לאמיתה. יש 441 מעלות של אמת, תיתן אמת ליעקב, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אחרי הכל בתוך האמת, וצריך להודות על זה. אדם צריך להודות על ההשגות הרוחניות שהוא משיג, על זה שהוא זכה להתפלל, על זה שהוא זכה להגיד קדושה בבוקר. בספר יסוד ושורש העבודה, הוא כותב שם בסוף הספר צוואה. לא יאומן לקרוא את הצוואה הזאת. הוא היה אדם גדול וקדוש ונורא. הוא כותב שם בצוואה שכמה הוא היה מרבה להודות לשם, אם הוא הצליח לבאר ברכת מזון בכוונה, בלי שמישהו יקיש בדלת ויפריע לו. אם נפל לו משהו מהשולחן ולא נשבר, הוא היה מרים ואומר, ריבונו של עולם, תודה רבה שזה לא נשבר. היה לו כל רגע מציאות של להודות ולהודות ולהודות. הוא היה מתפלל 18 באריכות, ואם הוא היה מספיק להגיד קדושה עם הציבור, הוא היה מודה לשם הודעות גדולות שהוא זכה להגיד. פה אנחנו יכולים כל היום להגיד, לעבור מפה לפה, ממניין למניין, לזכות להגיד קדושה. אדם אומר קדושה, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך על הארץ כבודו, מקיים באותו רגע ונקדשתי בתוך בני ישראל. ממש באותו רגע, באותו רגע ממשיך עליו את הקודש העליון. כל הקודש העליון נכנס בתוכו. הוא קופץ 3 קפיצות, הוא חושב שהוא קפץ סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר. מיליארדים של שנות אור באותו רגע אתה קפצת ועלית למעלה. אין קץ של מרחבי עולם, הצלחת למשוך מלמעלה ללמטה. אז אם אדם עובר עליו יום בלי להודות לשם, גם על הגשמיות, ניסיך נפלאותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים, זה עמידה הכי קשה, זה נקרא כפיות טובה. זה התכחשות ליהדות. אנחנו נקראים מצרים, חז ושלום. אנחנו נקראים יפנים, אמריקאים, עם הרקע. השם שלנו זה יהודי. יהודי, כל המהות של יהודי, אפילו לא קראו לנו ישראל. כדי שלא יהיה לנו איזה גאווה של שררה. אנחנו נקראים יהודי. עם ישראל באופן כללי, אבל אדם פרטי נקרא יהודי. כל מה שאני אקרא יהודי, כדי לרמוז לי כל רגע להודות לשם. כי אדם שלא מודה לשם, הוא בחינה של כפוי טובה, ואז הוא לא מרגיש איך השם מתעלם ממנו. זה חוצפה הכי גדולה. אבא שלך, הגשמי, אבא ואמא, נותנים ונותנים ונותנים. אתה אף פעם לא אומר להם תודה, לא מחייך, לא מאיר פנים, לא מודה להם. חוצפה גדולה. אז עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו פשוט נעלם ממנו ונסתר מאיתנו כמה הוא כל רגע משפיע עלינו. שפע, ישועות. בזוהר כתוב שאדם מניח את ידו על המזוזה בבוקר. הוא צריך הרבה תפילה שבערב הוא יחזור ויניח שוב את היד על המזוזה. כמה ניסים, אומר הזוהר, נעשה עם האדם מרגע שהוא צועד את הצעד הראשון מפתח ביתו עד שהוא חוזר לביתו. כמה ניסים ונפלאות קורים איתו כדי שהוא יחזור בריא ושלם. ואנחנו נמצאים כל רגע בסכנות, בכבישים, הסטטיסטיקה אומרת שאדם עובר את הכביש, הסיכוי להיפגע הוא יותר גדול מהסיכוי לזכות בהגרלה. לפעמים אדם עובר 500 כבישים כדי ללכת לבוטקה של הפייס, כדי לעשות הגרלה. זה במציאות. אבל הזוהר מגלה לנו באמת, שכל רגע ורגע אדם יכול להיות תחת סכנה של החיצונים, לא עלינו, שרוצים לבלוע אותנו. וכל רגע ורגע זה בחינת תחיית המתים. כל רגע אדם ניצל וניצל וניצל. למה אנחנו אומרים מחיי מתים? 3 פעמים ב-18, מחיי מתים, מחיי מתים, מחיי מתים. כי כל רגע אנחנו נחיים מחדש. מעבר לפירוש הנוסף, שמחיי המתים זה שהקדוש ברוך הוא מרפא את הרשעים וגורם להם תחיית המתים בכל רגע ורגע, ולא משמיד אותם, אלא נותן להם עוד הזדמנות לשוב אליו. אנחנו נסיים פה את התורה בקטע האחרון, כי אדרן ואתן לבטר תרסר יחי שטה וכחזינה דאבי מנסה מגרמה ולבניין הלך מחוזה. אומר רבנו הקדוש, את המשך הסיפור של רבי ברבחנה, מה היה שם? חזרנו אחרי שנה, ראינו שמנסרים מהדג הזה עצים לבנות את אותם מחוזות שהדג בעצמו הרס. מי יכול להסביר את הקטע האחרון? אומר רבנו, כי מאחורי הקדושה, שהם 12 שבטים, 12 חודש זה כנגד 12 שבטים, שעל ידם ניתקן מלכות הנעל, כי אמרנו שכל התכלית תתקן את המלכות, ואחריהם הוא הטומאה. כלומר, אם אדם לא הצליח לתקן את מה שהוא צריך לתקן, הוא כבר שייך למקום אחר, שם ישמור. במושג הרוחני הוא שייך לסיטרא אחרא. ויש בני אדם, לא עלינו, לא עלינו, רחמנא ליצלן, שיוצאים מהקדושה, שהם כבר לא כאן. זה נורא והיום, הם בכלל לא כאן. הם שייכים לעשרה קטרין דמסאבותה, 10 כתרים של הטומאה. וזה שסיפר התנא שהדר וחזר לעיין באלו שהם בתר תריסר יחש שטה, שהם אחורי 12 שבטים דקדושה, שיוצאים מכלל ישראל לידי מעשיהם הרעים, הם כל כך הרבה מרבים רשע בעולם, לפעמים אפילו במזיד ולפעמים להכעיס, עוד חבילות של מעשים רעים, לא רק בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. יש מקרים כאלה שאני בעצמי באופן אישי מכיר, שאנשים כאלה שלפעמים רוצים לנקום במישהו, אם זה במערכות יחסים של גירושים, אישה שרוצה לנקום בבעלה, באבי ילדיה עד הסוף, וממש נורא והיום, אתה כמעט לא מאמין שזה מציאות, לעשות כאלה דברים, להמציא דברים, ולהעליל עלילות, ולהכניס אותו לכלא. לפעמים יש כאלה שיושבים בכלא מספר שנים בגלל עלילת שווא של האישה, או בין שכנים. איך אתה יכול לישון לילה אחד כשאתה יודע שאתה עשית כזה מעשה נורא? איך זה יכול להיות? רבנו כותב תשובה לשאלה הזאת. רבנו כותב בספר המידות, תמוטט רשע רעה. מה הכוונה? שהאדם עושה מעשה רע, זה מפיל עליו רשע בתוך הלב. עוד עבירה, ועוד עבירה, ועוד עבירה, ואתה חוגג בעבירות, ואתה לא מרגיש איזה לב נעשה לנו. עשה לנו לב רע, לב ממש לא, לא, לא להשתמש במושגים יותר מדי חריגים, ונעשה לאדם לב ממש לא טוב, לב רע. עד כדי כך שהוא כבר מאבד את השמיעה של הבת קול שיוצאת מאחורי ומחרזת כל יום, הוא מאבד את החרטה. שיוצאים מכלל ישראל לידי מעשיהם הרעים, וחזן עד אבו מנסר מגרמאיו, היינו שלידי מעשיהם הרעים החקוקים על עצמותם. הרי כתוב שבתהיה עוונותם חקוקה על עצמותם. ככה כתוב בנביא יחזקאל. אז על ידי מעשיהם הרעים החקוקים על עצמותם, והחקיקה עובר מעבר לעבר כנסירה ממש. אבל על ידי שאיש הישראלי נתעורר בתשובה. עכשיו שימו לב, אתה אדם פשוט. אתה מתעורר בתשובה על ידי שרץ קטן שבנחיריו, על ידי שהרגיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו. אם אדם הגיע לדרגה כזו, שעבירה גורמת לו צער, עבירה גורמת לי חוסר נוחות, או אני מתפלל אפילו 18 ואני באמצע, אני מרגיש כזה, נכנס איזה לא טוב לתוך התפילה, ואני לא אדיש, ואני מרגיש את זה וזה כואב לי, סימן שאתה ברמה כזאת גדולה, שאתה יכול בדבר הזה להוציא את אלה שיצאו מכלל, יצאו מעבר לקדושה, מעבר ל-12 שבטים, אתה מכניס אותם חזרה. אפילו שאתה לא צדיק, אתה לא צדיק יסוד עולם. אתה אדם שקשור לצדיק, אתה אדם פשוט ורגיל, אבל אם אתה בדרגה כזו, שעבירות בדקות מפריעות לך, אתה מצליח להשפיע על כל אלה שיצאו מחוץ לקדושה, להכניס אותם פנימה. הנה, אני אגיד את זה בלשון שכתובה כאן. על ידי שהרגיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו, על ידי תשובתו גורם שגם אלו הרשעים נעשו כיסא לקדושה. לא יאומן, יהודי יכול להשפיע על מאות רשעים בעולם. ויהווה לבניין הענך מחוזה, שעוזרים גם הם לעובדי השם שיבנו הענך מחוזה הנ"ל. אז כולם ביחד בונים את המחוז. וזה פירוש, בזה נסיים, אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים, שזה תורה דלת, שכך התחילה התורה. הן השם, הן אלוקיך. מה פירוש אנוכי, השם, אלוקיך? אלוקיך זה מידת הדין. השם זה מידת הרחמים. אומר רבנו, הן השם, הן אלוקיך. תבין שכל זאת אנוכי. אנוכי גם רחמים וגם דין. גם בשעת הדין, גם בשעת הרחמים, גם כשאני עושה טובות, גם כשאני נראה שאני עושה פחות דברים טובים אליך, משפיע עליך פחות טוב, זה הסתרות כאלה, זה מניעות כאלה, שצריך להבין שהן בעצם טובות, בשורש הן טובות. היינו שתקיים בהשם הלל דבר, באלוקים הלל דבר, היינו כולה הטוב האמיתיו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והיית במדרש, כי כל הגלויות נקראים על שם גלות מצרים. דרך אגב, עם מצרים אנחנו לא גמרנו. יש או היה שנים של שלום, אבל אנחנו יודעים שמצרים היא תחגוג גם במלחמת גוג ומגוג. ידוע שהיא חלק מהשערים השחורים של מלחמת גוג ומגוג. כי כל הגלויות נקראים על שם גלות מצרים, מפני שהם מצרים לישראל, היינו שעל ידי הצדיק נתבטל מלכותם וממשלתם של האקום, כי על ידי זה עולה מתוכם על חודי קדושה כנל. אנוכי השם לוקחה, שרוצתיך מארץ מצרים. אני כל רגע מוציא אותך מהמצרים, אני כל רגע מוציא אותך מהמבוכות, אני כל רגע מציל אותך מהספקות והתהיות והשאלות על, על, על עצם האמת. כי כל העבירות שהיצר מפיל את האדם, זה כדי לעורר בו ספקות באמונה. כל העבירות זה כדי לעורר בנו ספקות באמונה, שזה הדבר הנורא ביותר. שאם אדם מאבד את האמונה, הוא איבד הכל. זה בחינה לאבד את הרצון. רצון זה בחינת צינור. זה בחינת מה שאמרנו שבוע שעבר, זה בחינת רצון, בחינת לרוץ. נרוץ הנרדפה לדעת את השם. זה הרצון זה הגבוה ביותר, זה המומנט הגבוה ביותר. מבית עבדים זה רמז על ביטול המידות רעות של ארבעה יסודות. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, משפיל רשעים עדי ארץ. משפיל מתחיל במם זה יסוד המים. רשעים מתחיל ברש זה יסוד הרוח. עדי ארץ. עדי זה אפר, ארץ אש. משפיל רשעים עדי ארץ. כי כל הארבע הרעות שיש ביסודות נקראים רשעים. משפיל רשעים עדי ארץ. יש כאלה אפילו מכים ברגל כשאומרים את הפסוק הזה. משפיל רשעים עדי ארץ ומכוונים לבטל את כל הארבעה יסודות רעים שיש בנפש האדם. זה רמז על ביטול המידות רעות של ארבעה יסודות המכונים בשם עבדים, כי כל ארבעה יסודות הם מתחת גלגל הירח. והירח מכונה בשם עבד, כמובן בזוהר, הנה השכיל עבדי. דה סיהרה זה הירח. כי כתוב בזוהר שאחרי שנחרב, לבטרת התחב במקדשה, אחרי שנחרב בית המקדש, אז סיהרה לית נערת משימשה. הירח לא מקבל אור מהשמש, כלומר הוא לא מקבל, המלכות לא מקבלת אור מהתפארת, עד ביאת המשיח. אבל לאט לאט זה יתקן, והיה אור הלבנה כאור החמה, והחמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים. עוד מעט אנחנו נראה איזה אורות עצומים, שבאמצע הלילה בשיא החושך זה יהיה כמו שיא הצהריים. אז מה יהיה בשיא הצהריים האמיתי? זה יהיה אור שאנחנו לא מכירים. אור שבעת הימים. והירח מכונה בשם עבד, כמובן בזור הנה השכיל עבדי. הסיערה, הירח נקרא עבד, פירוש, דסיערה פירוש על ידי הצדיק עולה המלכות מנסית רעך ונתבטלים המידות רעות, ועל ידי זה האדם בא לבחינת עולם הבא, לבחינת בהשם הלל דבר, באלוקים הלל דבר. אז זה מה שיקרה לעתיד לבוא, שהמלכות כל זמן כתוב שהמלכות היא במיעוטה, שהריח הוא מתמעט, זה בחינה של דינים. וכשבעזרת השם, בהתגלות אור משיח, בתיקון כל העולמות, אז סיערה תהיה במילואה, הריח יהיה במילואו, תמיד הוא יהיה שלם, והוא יאיר כאור השמש, ממש כאור השמש. לא רק במומנט הגשמי, גם במומנט הרוחני. יהיה אור הירח כאור השמש, ואור השמש יהיה אור מופלא שאין לנו הבנה בו, ואין לנו השגה בו.